ברוכים הבאים למפת התלמוד. שיעורנו היום סנהדרין דף פ"ה. השיעור מבוסס על דף גמרא מהש"ס עוזר, הש"ס המסומן. שיעורים אלו שמים דגש על מבנה סוגיית הגמרא על ידי שימוש בצורות גיאומטריות וכיתובים, בנוסף להסבר פשוט לנלמד. שיעורנו היום מתחיל משורה שנייה מראש העמוד. בשוליים יש לנו כותרת, כתבנו נושא וכתבנו בן. מהו שיעשה שליח לאביו, להקותו ולקללו? זה כמובן במסגרת שליח בדין, שיש צורך להניש בן אדם במלכות או נידוי. נידוי הוא נגיד סוג של כללה שמקללים אותו. אז האם בן יכול להיות השליח בדין כדי לבצע עונשים האלו על הנאשם אם מדובר באבא שלו? הגמרא: באו מיני מרב ששת, בן מהו שיעשה שליח לאביו, שליח כוונה שליח בדין, לאביו, להקותו ולקללו. קללו, שוב פעם, זה העניין של הנידוי, החירם, שבפועל הבן זה שיחריז החירם על אביו. אמר לי רב ששת עונה. עכשיו, לפני שנתקדם בטקסט הגמרא, רק שנציין שרב ששת פוסק שיהיה מותר. איך רב ששת מביע את דעתו? רב ששת אומר, ואחר מאתירו, האם באופן כלי מותר להקות בן אדם? האם מותר לקלל בן אדם? ודאי שלא. אבל אם מדובר בחסות בית דין, אז מותר, גם שבדרך כלל מחוץ למסגרת הבית דין, סתם להקות או לקלל בן אדם יהיה אסור. אז רב ששת אומר, ואחר מי התירו אלא כבוד שמיים עדיף. ההכנה מגם בקשר לבן כלפי אביו, כבוד שמיים עדיף. אז הכבוד שמיים הוא גובר על כל שיקול אחר. מעוינים שמופיעים פה, מוסברים בשוליים תחת הכותרת מבנה, הם קושיות על רב ששת שאיתיר ממקורות. אנחנו נצטט פה מקורות תנאים שמהם משתמע נגד פסק של רב ששת. הגמרא, מיטיבי, ואולי רק נציין שהברייתא הזאת היא קצת נשמעת כחידה, ואנחנו נצטרך להסביר אותו בהמשך. הברייתא אומר, ומה מי שמצווה להקותו? שליח בדין מצווה להטיל את ה-39 מלכות, מצווה שלו להקותו, הכוונה מצווה לא לעשות יותר מ-40 יקנו. 40 אנחנו משתמשים בלשון הפסוק, למרות שבפועל זה 39 מלכות. אז שוב פעם, מי שמצווה להקותו, מצווה שלא להקותו, כמובן, עוד פעם, הוא מצווה שלא לעשות יותר מהמקסימום. מי שאינו מצווה להקותו, אינו דין שמצווה שלא להקותו. מה אליו? אידי ואידי במקום מצווה, שהשני הקטעים של הברייתא, הרישא והסיפא, מדובר במקום מצווה, כוונה בתור שליח ביתים. בבנו, באחר. הרישא זה באחר. מי שהוא לא קרוב, הוא זר לנאשם, אז הוא מצווה כן להקותו, אבל עד המקסימום, ומעבר למקסימום אסור. והמשך הברייתא, מי שאינו מצווה להקותו, כוונה בנו של הנאשם, הוא לא יכול להתחיל, אז בוודאי הוא לא יכול לעשות יותר מדי. הגמרא דוחה, כי אם אנחנו נשאר בנקודה הזאת יוצא קושיה על רב ששת, כי אנחנו מתארים בן כזה שאינו מצווה להכותו, כמובן הוא לא יכול לתפקד בכלל כשליח בדין. אז הגמרא דוחה ואומר לא, אידי ואידי, גם הרישא וגם הסיפא, לא שנה בנו ולא שנה אחר ולא קשיא. הרישא מדבר על שליח בדין, זה יכול לכלול גם הבן של הנאשם, והסיפה מוסבר עכשיו ולא קשה כאן במקום מצווה, כאן שלא במקום מצווה והכי קטני. ומה במקום מצווה? שמצווה להקותו גם אם זה על ידי בנו, אבל הוא במקום מצווה, הוא מתפקד כשליח בדין, ובכל זאת מצווה שלא להקותו, למרות שהוא פועל במסגרת מצווה, אבל מצווה שלא לעבור את המכסה, שלא במקום מצווה אם לא מדובר בשליח בדין, סתם להטיל להקות בן אדם שאינו מצווה להקותו, אינו דין שמצווה שלא להקותו. ועוד יותר חמור, כאילו קל וחומר שהטלת מכה בבן אדם שלא במסגרת מצווה יענש ויתחייב על כך. תשמע, היוצא להרג, שוב פעם אנחנו עם קושיה על רב ששת, האדם ש גמרו דינו להרג על ידי בית דין, הוא כעת יוצא להרג, ובא בנו ויקאו וכיללו חייב, בא אחר ויקאו וכיללו פטור. והבינה בא שואלים, מה ישנה בנו ומה ישנה אחר? ויאמר רב חיסטה, במסרבין בו לצא ואינו יוצא. מה שקורה פה, יש אדם שנאשם גמור דינו להרג, אבל הוא לא רוצה לצאת, והבית דין מכריחים אותו לצאת. רש"י ממול ואינו יוצא, ואשמינן דבנו אינו נעשה שליח בית דין לחופו לצאת, וקשה לרב ששת. אז מה נעשה להגנת שיטת רב ששת? רב ששת מוקילה בשאין מסרבין בו לצאת. לא מדובר על כזה שצריכים להפעיל, הוא מוכן לצאת, הוא בדרך לצאת להרג. אז הבן שמופיע פה ומכה אותו זה לא במסגרת, זה לא במסגרת שליח בית דין, אז לכן כתוב בנו חייב. עכשיו הרבה הרבה שאלות יופיעו, ויש לנו משולשים, ובשוליים הסברנו כך. אלו הן קושיות, כל אחד מסומן, כל האחד מהקושיות מסומן כדי לעזור לעקוב אחר מהלך הגמרא, ועל הלומד לברר בכל שלב האם תשובתו של רב ששת קיימת. אנחנו ממשיכים בגמרא, ושוב פעם רק נשים לב שהדיון הזה ממשיך עם משולשים עד סוף העמוד ועד שנגיע לעמוד ב'. אז אמרנו לפי רב ששת מדובר על אדם שמשתף פעולה, יוצא להרג, אם בנו בא, אם בנו של הנאשם בא ומכהו וכיללו חייב. אדם זר עושה אותו לנאשם הזה, יהיה פטור. שואלת אומר, למה אתה אומר שהבן חייב ואחר? יהיה אחי אחר נמי. אם לא מדובר באדם שמסרב והוא משתף פעולה, שאחר גמי, אחר נמי שיהיה חייב. הגמור עונה, אחר גב רק כתלו. לגבי אדם זר שמכה את ההוא שיוצא להרג, מי הוא מכה? הוא מכה אדם שגמרו דיניו למות. הוא כבר נחשב בעינינו כמת. שואלת הגמרא, אז מה? ואמר רב ששת, בישו ישן ומת חייב. מי ש מי שמבייש בן אדם, אותו מבויש הוא מת תוך כדי שינה, המבייש בכל זאת חייב, כי משפחתו סובלת את הבושות. אז גם פה, למה לא אומרים את זה? איך זה שנותנים לבן אדם, אם הוא זר, ואומרים פטור, בזמן שיש את הדין הזה דווקא של רב ששת עצמו, בישו ישנו מת חייב? הגמרא, אז איך אתה אומר על האחר פטור? הגמרא עונה, אחה במאי, אז כאילו מה שקטני פטור, בשיקאו הקאה שאין בה שווה פרוטה. כאילו, כדי לחייב תשלום המון, כמו שדינו של רב ששת אמר, בישו ישנו מת חייב לשלם, זה אם יש ערך ממוני לאותו נזק, לאותו בושה. אבל אם מדובר בהקאה שאין בה שווה פרוטה, אז אין מה לחייב, ולכן פטור. שאלה, ואמר רב עמי, אמר רב יוחנן, עיקר הקאה שאין בה שווה פרוטה, לוקה. טוב, אין ממון, אז שיסבול מלכות, חייב לקבל מלכות. אז איך אתה אומר שבא אחר ויקאו וכילו פטור? הגמונה, מהי פטור? דקמה, המילה פטור שמופיע בברייתא, פטור מממון. שואלת הגמרא, אם נקבל את הפירוש הזה, בכלל דבנו חייב בממון. אתה רוצה עכשיו לפרש, אז אם פטור, כוונה פטור מתשלום, אז חייב לשלם. אבל איך אתה יכול להגיד חייב לשלם? העמדנו את המקור הזה במכה שאין בה שווה פרוטה. אז צריכים לעזוב את הפירוש הזה, פטור ממון, כי זה לא יסתדר מה חייב. אלא, מה זה בן חייב? אלא בדינו. הוא חייב מיתה, בן שמכה אביו חייב בדינו כבן המכה, חייב מיתה. אחה נמי בדינו, גם לגבי אחר, הפטור שמופיע צריך להיות פטור מדינו. מה היה דינו? אחר היה חייב מלכות, אז אתה בעצם אומר הוא פטור ממלכות. אז אם נגיד ככה, אז למה אצל בן המכה אביו היוצא להרג הוא חייב בדינו, ומדובר בזר שמכה היוצא להרג הוא יהיה פטור מדינו, כוונה פטור ממלכות? למה? אלא אחר היינו תעמד הפטור תיאמרך ונשיא בעמך לא טעור, שאיסור כללה על הנשיא. ומה אנחנו לומדים מהמילה בעמך? בעושה מעשה עמך, שהוא צדיק, לא אחד שיוצא להרג. אז מאחר שמדובר ביוצא להרג ובא אחר והוא מקללו, הוא פטור, כי הוא לא בגדר בעמך, הוא יוצא להרג, הוא רשע. התנח כללה, בסדר, אז הסברת הפטור אצל כללה, כי אצל כללה כתוב בתורה בעמך, שלומדים בעושה מעשה עמך. הקאה מנהלן, מה יהיה הבסיס לפטור על המכה את היוצא להרג? תשובה, מקשינן לשון עקש, מקשינן הקאה לכללה. שואל את הגמרא, אי-הכי, אם הפטור מבוסס על כך שהוא לא בעמך, בנו נמי, שהבן גם כן שיהיה פטור, כי כתוב פה במקור בנו, בא בנו ועיקר וכיללו, אבל כללה זה רק בעמך. ואמרת ומקישים הקאה לכללה רק בעמך, למה שיהיה חייב? שיהיה בן גם כן פטור. תשובה, כדי אמר רב פנחס שעשה התשובה, החנמי נעתיק את הסברו של רב פנחס שהוא אמר שמה ההסבר שעשה תשובה לפה, החנמי בשעשה תשובה. מה שכתוב בו שבנו חייב, כי האבא הזה הוא כן בעמך, הוא עשה תשובה. היא הכי אחיר נמי, אז גם נחייב את האחיר אם מדובר באותו נאשם עשה תשובה. אז הוא כן בעמך. אמר רב מרי, בעמך, מה המשמעות של בעמך? במקוים שבעמך, הוא אדם שהוא ראוי להתקיים, ולא אחד כזה שנגמר דינו, נגמר דינו, הוא יוצא להרג, הוא לא מקוים, הוא לא יתקיים. אז לכן האיסור, כללה והכה זה רק על מקוים שבעמך, זה לא נוגע לפה. לכן אמרנו שהאחר שהיכה וכאילו הוא פטור, יחי בנו נמי, אז גם כן בנו שיהיה פטור. הרי כל האיסור הוא רק אם נוכל להגדיר את את המוכה כבעמך, מקוים שבעמך, והאבא פה יוצא להרג. הגמרא עונה, ואנחנו ממשיכים בעמוד ב', מה שאנחנו אומרים שהבן חייב מידי דהווה לאחר מיטה, זה לא יהיה יותר יותר קל מהדין או ההתייחסות שלנו לבן המקלל אביו לאחר מיטה, והדין הוא שמקלל אביו לאחר מיטה חייב. יש הערה שרשי מוסיף פה, שמה לגבי מכה? הרי מי שמכה את אביו אחר מותו הוא באמת לא חייב, ופה אנחנו אומרים שהוא כן חייב. ההסבר לזה הוא שהסיבה שמכה אביו לאחר מותו פטור הוא בגלל שכדי שבהכה יהיה חיוב צריך חבורה, אבל בגופה אין הטלת, אין זרימת דם, אז אין מציאות של יצירת חבלה או חבורה אחר מותו של אדם. אבל פה האבא הזה הוא עדיין חי, הוא יוצא להרי, ולכן שייך פה חבורה, ולכן גם על מכה הוא יהיה חייב. בין ש מכה או מקלל אביו היוצא להרג. עד עכשיו אנחנו הסברנו את המקור בצורה כזאת שאין הקושיות על הסברו של רב ששת. בכל זאת הגמרא שואלת מהי הבעלה, מה לגבי פסק דין, האם בן יכול לשמש כשליח בית דין להלקות או להחרים, לנדות את אביו. אמר רבא בר רבונה וכן תנא דבי רבי ישמעאל, לכל אין הבן נעשה שליח לאביו להקותו ולקללו. זה אגב לא כמו רב ששת, חוץ ממסית, חוץ ממצב שהאבא היה מסית לעבוד הזרה, שהרי אמרה תורה לא תחמור ולא תחסה עליו. אין שום הנחות לגבי הנאשם במסית, ולכן לא תחמור ולא תחסה עליו יאפשר גם לבן להטיל עונשים שמגיעים למסית גם אם מדובר באביו. אבל חוץ מהמקרה של מסית, בן אינו יכול לתפקד כשליח בית דין להקותו ולקללו, ושוב פעם דלו כרב ששת. משנה, המכה אביו אמו אינו חייב עד שיעשה בהן חבורה. זה חומר, לשון חומרה, זה חומר במקלל מבמכה, שאצל מקלל אין שום הגבלות, מה שאין כן במכה, אין כל מכה מחייב אותו, רק מכה שיש בה חבורה. שהמקלל לאחר מיטה חייב, והמכה לאחר מיטה פטור. כדי להיות יותר מדויקים ממה שאמרנו פה, רק נחזור על החומרה לפי המשנה, שבמקלל החיוב ממשיך גם מקלל לאחר מות אביו, כמו שאמרנו בסוגיה הקודמת. מכה לאחר מיטה אינו חייב, וגם זה הסברנו על פי ההערה של רשי, בגלל שבמכה גופה אחר מיטת האבא אין חבורה ואין אין חיוב מכה אלא אם כן יש חבורה. אנחנו עומדים לציין או לצטט מפסוקים, וגם נשים לב שיש לנו נושא וגם מבנה בשוליים, שם מופיע מעוין עם מספרים רומאים 1 ו-2. אנחנו נראה פה שני מקורות בעניין חיוב על המקלל הוריו לאחר פטירתם. אז נשים לב שאנחנו פותחים במספר 1, ולקראת סוף שורות הקצרות יהיה מספר רומאי 2, פסוק אחר שנצטט. אנחנו פותחים עם פסוק בספר ויקרא, פסוק חף, פרק חף, פסוק ט', והוספנו את הפסוק הזה בשוליים. אנחנו אולי מכירים את הפסוק הזה מדפים קודמים. כתוב שם, כי איש איש אשר יקלל את אביו ואת אמו מות יומת, אביו ואמו קילל דמיו בו. הגמרא, תנו רבנן, אביו ואמו קילל, זה כפי שראינו בפסוק, נקרא לזה הסיפה של הפסוק, והוא לכאורה מיותר. לאיזה צורך יש לכתוב אביו ואמו קילל בזמן שבתחילת הפסוק כתוב איש איש אשר יקלל את אביו ואת אמו? אז הברייתא אומר לאחר מיתה. החידוש פה שיש איסור כללה על הורים גם אחר מותם, שיכול בלי הפסוק מה הייתי חושב, הועיל וחייב במכה וחייב במקלל. מה מכה אינו חייב אלא מחיים, כי יש צורך לחבורה, אף המקלל אינו חייב אלא מחיים. ככה הייתי חושב. ועוד קל וחומר, ומה מכה שעשה בו שלא בעמך, כי בעמך לא חייב בו לאחר מיתה. התחום של מכה הוא ביחס למקלל, נחשיב אותו רק לדיון המיידי, הוא יותר מחמיר. באיזו נקודה, אם לבן אדם יש אבא שהוא לא בעמך, מה זה לא בעמך? הוא לא צדיק, הוא רשע, האם מותר להכותו? לא. זה מה שנאמר עכשיו, נקרא זה עוד פעם, ומה מכה שעשה בו שלא בעמך כי בעמך? כמו אבא צדיק ודאי אסור להכות אותו, גם אבא רשע אסור להכות אותו. אז מכה הוא תחום מחמיר בזה, שלא מבדילים בין צדיק ורשע, גם הרשע, גם הכאת אבא רשע יחייב את הבן, ובכל זאת לא חייב בו לאחר מיתה. כפי שאמרנו מקודם, שאין חיוב על מכה אם אין חבורה, לאחר מיתה לא שייך חבורה כי אין דם. מקלל הוא תחום יותר קל, שלא עשה בו שלא בעמך כבעמך. במקלל אין איסור בכלל אם מדובר לא בעמך. אם אדם רשע, אם האבא רשע, אין איסור על קיללתו, בניגוד לאם הוא היה צדיק. אז הוא תחום יותר קל במובן הזה, אינו דין שלא לא חייב בו לאחר מיתה. מבחינת הסברה, הלוגיקה, יש עוד יותר מהקו החום הזה סיבה דווקא לפתור המקלל אביו אחר מותו. מאחר שראינו זה שכל הכיוון או המשקל הוא דווקא לפתור מקלל אחר מותו, תלמוד לומר אביו אמו קילל, בא הפסוק היתקרא יתרה כמו שאנחנו מקדים אותו, לחייב לאחר מיתה. עכשיו אנחנו נסתכל שוב פעם על מה אמרנו, ובקיצור אמרנו שעל פי הקרא יתרה, דהיינו הסיפה של הפסוק אביו אמו קילל, יכולנו להגיע למסקנה הזאת שהאביב עמו קילב בסוף הפסוק בא לחייב לאחר מיטה. האם זה באמת קרא יתרה? האם המילים האלה פנויים ללימוד הזה? הניחה לרב יונתן דמיאטר בקרא אביב ואמו קילן. לפי שיטת רב יונתן, בניגוד לרב יושיע שנראה אותו עוד מעט, לפי שיטת רב יונתן, באמת המינים האלו אינם נדרשים לאיזה צורך אחר. אז הם מיותרים כדי ללמד על חיוב קללת הורים אחר מותם. אלא לרב יושיע מה יקרה למימר? עוד מעט נראה את המקור שבהם רב יושב יומר נתן חוקים, גם ראינו את המקור הזה בעבר. לפי רב יושיעה, המילים האלו, אביו אמו קילב, הם לא פנויים, הם לא מיותרים כדי ללמד האיסור כללה אחר מיטה, כי לפי רב יושיעה עוד מעט נראה שהוא צריך את המילים האלו לחייב אדם המקלל או אביו, או אמו, בניגוד להווה מינה אצל רב יושיע, שאין חיוב אלא אם כן הוא יקלל את שניהם ביחד. באה תוספת הפסוק ללמד לפי רב יושיע שיש חיוב גם אם הוא לא מקלל אותם ביחד. לדוגמה, אם אנחנו מסתכלים על הפסוק שקראנו ויקרא אחר פסוק תד, כי איש איש אשר יקלל את אבי ואת אמו מות יומת, אם היינו עוצרים פה ברישה של הפסוק, היה מקום לחשוב לפי רב יושיע בניגוד רב יונתן שאין חיוב כללה אלא אם כן הוא מקלל את אבי ואת אמו, את שניהם. אם הוא מקלל רק אחד מהם הוא לא חייב, ככה היה אבא מינה. אז לכן יש צורך להמשך הפסוק לפי רב יושיע להוכיח שגם אם הוא מקלל רק אחד מההורים הוא חייב. אז אם כן, אז מניין לרבי יושיע שיהיה חיוב על קהילת אביו גם לאחר מותו? אתם רואים את הגמרות המסומנות שלנו, איך זה נראה עכשיו? כמילים האחרונות שקראנו, אלא לרבי יושיע מה יקרה למימר? אז יש פה קטע שבסוגריים, אם נדלג עליהם באופן מיידי מגיעים מיד לתשובה. נפקא לי, רב יושיע ילמד את הדין של איסור כללה אחר מות אביו, מי הוא מקלל אביו אמו מות יומת. פסוק בשמות פרק א' פסוק י' ז'. בסדר, אז זה יהיה המקור מספר עומי שניים לדיון שלנו בעניין איסור כללת ההורים אחר מותם. לפי רב יונתן הוא לומד מויקרא חף פסוק תת, ולפי רב יושיע הוא לומד משמות חף א' פסוק יוד זיין. שאחר כך הגמרא תדון מה כל אחד עושה עם המקור של השני, וליתר דיוק מה רב יונתן עושה, מה הוא לומד מזה משמות חף א'. תוך הסוגריים מובא כל הרקע למחלוקת רב יושיע ורבי יונתן. נחזור כעת לסוגריים. דתניה, איש איש, מה תמוד לומר איש איש? קראנו את הפסוק מקודם ויקרא חף פסוק ת' כי איש איש אשר יקלל, מה צורך לכפילות הלשון? לרבות בת, בת שמקללת, או טומטום, אנדרוגנוס, גם הם בתור ילדים המקלים את הוריהם מתחייבים. הפסוק ממשיך לומר אשר יקלל את אביו ואת אמו, אין לי אלא אביו ואמו. הייתי חושב שהאיסור כללה רק אם הוא מקלל את שניהם יחד. אביו שלו אמו, אמו שלו אביו, מניין? מה מניין לנו שגם בקיללתם כל אחד בנפרד הבן מתחייב? תעמוד לומר אביו ואמו קילל. מהמיקום של ההורה ביחס למילה כללה בפסוק, קראנו מקודם את הרשע ששם כתוב אשר יקלל את אביו, מה איזה הורה קרוב למילה כללה שם? כמובן אביו. ובסיפה כתוב אביו ואמו, כאילו איזה הורה קרוב יותר למילה כללה פה? האמא. אז מזה לומדים אביו כליל, אמו כליל. משינוי סדר המיקום של הורה ביחס למילה כללה, רבי יושיה לומד את דינו שעל כל אחד בנפרד יש חיוב. דברי רבי יושיה. רבי יונתן אומר, משמע שניהם כאחד, ומשמע אחד ואחד בפני עצמו, עד שיפרות לך כתוב יחתיו. רבי יונתן לא מתרשם מהרישה שבו כתוב בתורה שיקלל את אבי ואת אמו, לחשוב שרק עם שני, מקלל שניהם ביחד. אם הפסוק לא אומר יחדיו, כמו אצל דין חרישה בשור וחמור, ששם כתוב שלא תחוש בשור וחמור יחדיו, שהאיסור הוא רק אם אתה מחבר שני מינים שונים למחרישה, אז יש איסור כליים. אם אין המילה יחדיו, אני לא אמור להבין פרטים המוזכרים בפסוק כביחד. אז לפי רב יושיה, כפי שאמרנו שהסיפה של הפסוק לא מיותר לדין של כללה אחר מותרים, מנעלי מניין רבי יושיה שבכל זאת יש איסור כללה על הורים אחר מותם? תשובה, נפקלי רבי יושיה ילמד את זה מי הוא מקלל אבי ואמו מות יומת, מפסוק אחר, פסוק בשמות חף א' פסוק י' ז'. ואידך רבי יונתן, שהוא לא צריך שמות חף א' בשביל כללה אחר מותם, הרי הוא למד את זה מי ויקרא פרק חף, אז מה רבי יונתן עושה עם שמות חף א'? ההוא מבא אלי לרבות בת, טומטום ואנדרוגנס. שואלת תרומה, מה למה אתה צריך שמות חף א' בשביל זה וטייפוק לי מאיש איש? ראינו את זה למעלה, שמהכפילות לשון היה ניתן ללמוד את זה, את הריבוי של שאר סוגי ילדים. אז הגמרא עונה, רבי יונתן יגיד, לא, הכפילות לשון לא היה מלמד לי את זה, דיברה תורה כלשון בני אדם. בלא מעט מקומות התורה מכפילה מילים, כי ככה גם האנושות מדבר. התורה מדי פעם גם כן מדבר בסגנון לשון בני אדם, ובמילים אחרות אין חידוש להפיק משם. במשנה הזכרנו חומרה במקלל, מי במכה, באיזה מובן, שהמקלל לאחר מיטה חייב, המכה לאחר מיטה פטור. כאן הגמרא שואלת, למה שלא נרשום במשנה חומרה דווקא במכה על מקלל? ושואלת הגמרא, וליתני חומר במכה, מי במקלל? הייתי רוצה להוסיף, על סמך מה שלמדנו בקטע הקודם, למה לא ללמד משהו כזה? שהמכה, האיסור הכה, עשה בו שלא בעמך כבעמך. אין הבדל בין רשע לצדיק. גם הכת רשע, בן המכה אביו הרשע, הבן חייב, מה שאין כן במקלל, מה שראינו בדיון למעלה, שאם מדובר בכללה, רק אם האבא הוא צדיק יש חיוב, אבל אם האבא רשע יש פטור. אז רואים שיש החמרה, יש חומרה במכה על מקלל. למה המשנה לא החשיבה את זה? תשובה, כסבר, כי המשנה בדעה אחרת. מקשינן, הקש, לקחי הקש, מקשינן, הכאה לכללה. וכמו בכללה אין חיוב על רשע, גם במכה יהיה פטור עם אביו רשע. אז אם אומרים כך, בעצם יש מחלוקת תנאים. לפי המשנה, מכה אביו רשע פטור, ולפי מה שראינו למעלה בברייתא, מכה אביו רשע חייב. הגמרא שואלת, למה הני תנאי, מה שהזכרנו עכשיו, המחלוקת בין המשנה והברייתא בעניין הכאת אבא רשע, כהני תנאי. אולי נוכל לעשות הקבלה בין התנאים הבאים. ברייתא אחד אומר, קוטי, אתה מצווה על הכאתו ואתה מצווה על קילתו. ותניא אידך, אי אתה מצווה לא על קללתו ולא על הכאתו. כפי שאתם רואים בגמרות המסומנות שלנו, שימוש בקבקוב. מה יש להדגיש פה? ברייתא מספר אחד אומר על המכה את הקוטי הוא אסור. ברייתא השני, המכה את הקוטי לא חייב, לא אין איסור. סבוע, עכשיו כדי לבנות את ההצעה שלנו צריכים להניח הנחה. סבוע דקולי אלמה קוטים גרי אמת אין. לא הסברנו מה זה קוטים, אבל כעת נזכיר שקוטים הם אומה לפי הדעה הזאת שבעבר הרחוק הם התגיירו ליהדות מתוך מניעים תורים, אבל עם הזמן הם התקלקלו ונהיו רשעים. רק עם הזמן. אבל התחלתם הייתה גירות לכל דבר. זה גירי אמת אין. מי לאו בהה כמפלגי. אם אנחנו נקבל את ההנחה הזאת שכותים גירי אמת אין, אז איך נסביר את המחלוקת בין שתי הברייתות האלה, מספר אחד ומספר שניים? דמור סבר, הברייתא מספר שניים, שאמר אין חיוב על הכאה כמו שאין חיוב על כללה, הוא בדעה מקשינן הכאה לכללה. וכמו בכללה אין חיוב אם הוא לא בעמך, וכפי שאמרנו, הקוטים נהיו רשעים עם הזמן. אז כמו שקללת הקוטי הוא לא בעיה, גם הכאת הקוטי לא בעיה, ולכן כתוב, היא אתה מצווה לא על קללתו ולא על הכאתו. ומור סובר, ברייתא מספר אחד, שאמר שיש איסור להכות קוטי, לא מקשינן הכאה לכללה. נכון, בכללה אתה לא מצווה, כי הוא לא בעמך, אבל זה כתוב רק אצל כללה. אצל הכה לא כתוב בעמך, וכלומר, שגם אם הוא רשע, יהיה איסור. אז מה אמרנו במילים אחרות? אז יש פה מחלוקת עניין בין שתי הברייתות האלה בעניין הקוטי, ומה שורש המחלוקת שביניהם עם מקשינן הכה לכללה. ומה אמרנו בעניין המשנה והברייתה למעלה בעניין בין המכה אביו רשע? לפי המשנה מקשינן הכה לכללה, וכמו שמקלל פטור גם מכה אביו רשע יהיה פטור. והברייתא שאמר שמכה אביו רשע חייב, הוא לא מקיש בין הכאה לכללה. ואם כן, זו סיומת השאלה שלנו. האם נוכל להגיד שהמחלוקת האלו, המחלוקת עכשיו שראינו בעניין הקוטים, הוא מקביל למחלוקת בין המשנה והברייתא בעניין בין המכה את אביו רשע? לא. תקולי אלמה, בעניין הקוטים פה, שתי הברייתות האלו מסכימים, לא מקשינן הכאה לכללה. ואם אנחנו לא מקישים, אז הכאה תהיה אסורה בזמן שכללה מותרת. והכה בהה כמפלגי. מה שורש המחלוקת, אם כן, בין שתי הברייתות האלו בעניין הקוטים? מור סובר קוטים גרי אמת הן. התחילו כגרים גמורים, לכן אם לא מקישים הקעק לקללה, יעשו להקות. אז זה ברייתא מספר אחד, שמה קוטי אתה מצווה הקעתו. ומוסבה קוטים גרי עריות הן, הם מההתחלה הגירות שלהם היה מפחד עריות, שכדי לנצל מאיום עריות הם התגיירו, אבל לא לשם שמיים. אז הם נחשבים כעובדי כוכבים מההתחלה, עובדי כוכבים גמורים. אז זה לא עניין של רשע, זה עניין של עובדי כוכבים. עובדי כוכבים, אז אין, אתה לא מצווה על הקעתו. שואלת הגמרא, אי הכי, אם אתה רוצה להמשיך בכיוון הזה, כאילו לא להשוות, לא לעשות הקבלה, אלא לטעון שלכולי אלמה לא מגשין הקעה לכללה, וברייתא מספר שניים מדובר על על קוטים כגרי עריות, אז יש לנו קושיה בתמיהה. היינו דקטני עלה, האם אז נוכל להבין המשך הברייתא ושורו כישראל, שאם שור של קוטי מזיק שור של ישראל, אנחנו נתייחס אל השור כדיני ישראל. אבל אם אתה אומר שברייתא מספר שניים מתאר את הקוטים כגרי עריות, יש חילוקי דינים בעניין שור המזיק. שור ישראל המזיק, אם הוא שור תם, הוא משלם חצי נזק למשל. אם זה שור תם של עובד כוכבים, על המקום, על ההתחלה, הוא משלם נזק שלם. יש הבדל בין כללי דיני נזיקין לגבי ממון קוטי. אם הוא גר עם ממון עקום, בניגוד לממון ישראל. אז אם אתה אומר שורו כישראל, על המשך ברייתא מספר 2, אתה לא יכול להגיד שברייתא מספר 2 בדעה שקוטים גרי עריות. אז אם לא, אז אם הם גרי אמת, אז איך אתה אומר שאין בעיה לא על קללתו ועל הקעתו, אלא שמע מינה, כמו שאמרנו במספר אחד, בהסבר הראשון, נגיד נקרא זה המשולש הראשון, בהקשה פליגי. המחלוקת שלהם הם כמו המחלוקת בין המשנה והברייתא למעלה, אם מקישים הקעה לכללה. המשנה, מיד רואים בגמרות המסומנת שלנו שימוש במעוין, ובצד תחת הכותרת נושא סלש מבנה כתבנו מקרים של גניבת נפש. אז אנחנו עוברים פה לדוגמה השנייה שהופיע במשנתנו בעניין אלו הן הנחנקים, והדוגמה השנייה הייתה גונב נפש מישראל. אז הדוגמאות שהבלטנו זה, כפי שאמרנו, הגונב נפש מישראל, הגונב את בנו, גנב מי שחציו עבד וחציו בן חורין. כל נושא נתייחס בו בנפרד. המשנה, הגונב נפש מישראל אינו חייב עד שיכניסנו לרשותו. הפסוק בשמות חף א' פסוק חף ז' כותב ונמצא בידו. אנחנו הוספנו בשוליים את הפסוק, ושם כתוב וגונב איש ומחרו ונמצא בידו מות יומת. אז בנוסף לגונב נפש מישראל, החיוב לא מתחיל אלא אם הגנב חוטף הביא את אותו נחטף לרשותו ואז מחר אותו. רב יהודה אומר, עד שיכניסנו לרשותו וישתמש בו, שנאמר, ויתעמר בו ומחרו. זה פסוק שנמצא בדברים, פרק חבדלית, פסוק זין, וגם הפסוק הזה הוספנו בשוליים, כי ימצא איש גונב נפש מאחיו, מבני ישראל, ויתעמר בו ומחרו, ומת הגנב ההוא, וירת הרע מקרבך. נמשיך במשנה. הגונבת בנו, רבי ישמעאל בנו של רבי יוחנן בן ברוקה מחייב, חכמים פותרים. גנב מי שחציו עבד וחציו בן חורין, רבי יהודה מחייב, וחכמים פותרים. שואלת הגמרא לגבי הדין הראשון, ששם ראינו רבי יהודה מחייב או מצריך לא רק כניסה לרשות הגנב, אלא גם שימוש בה נחטף, ותנא קמא לא בעימו, הרי הפסוק אומר ויתעמר בו, ותנא קמא לא הזכיר את זה כפרט או כנתון. אז מה התייחסותו לפסוק? אמר רב אחא ברי דרבה, הימור פחות משווה פרוטה איגר בינהו. המחלוקת בין התנא קמא ורבי יהודה הוא סביב מצב שהיה אחד שגנב נפש מישראל והשתמש בו, אבל שימוש מועטת, שימוש שאין בו שווה פרוטה. אז לפי התנא קמא זה לא מספיק לחייב את הגונב מיתת בדין, ולפי רב יהודה, או בוא נגיד כך, לפי אחד מהדעות, שימוש פחות משווה פרוטה זה לא מספיק לחייב אותו, ולפי הדעה השנייה בתנאים זה מספיק לחייב אותו. ביי רבי ירמיה, גנבו ומחרו ישן מהו, מחר אישה לעוברה מהו. האם פעולות כאלו יחייבו את הגונב? איזו שאלה צריכים לנתח? יש דרך אימור בכך או אין דרך אימור בכך? הגמרא מסיימת את השאלה עם תיקו. זה מופיע אחרי השורות שמופיעים פה בסוגריים. אז אלינו את השאלה ואומרים את התשובה תיקו. אבל לפני שנוכל להגיע לסוף, צריכים להבהיר או לברר משהו פה. מה מדובר פה? אדם גנב ומחר אדם ישן? מה אתה שואל אם זה, אם יש דרך אימור, שימוש? אימור זה שימוש. לא היה שום שימוש, הבן אדם ישן, או גנב ומחר אישה לעוברה. איפה יש שימוש פה? שואלת הגמרא בסוגריים, ותיפוקלי, למה לא נלמד שהגונב יהיה פטור דלקה אימור כלל? לא צריכה. צריכים להעלות את השאלה במציאות כזאת שיש שימוש. הבן אדם הגנב גנב מישהו ישן דזגה עלי, הגנב נשען עליו, השתמש בו כקורסה, הוא נשען עליו. אישה, על מה מדובר? הוא גנב אישה, הוא מחר לא את האישה שהוא גנב, הוא רק מחר את העובר שבא. אבל איפה יש שימוש? דאוקמה באפי זיקה, הגנב הפריע לו הרוחות, אז הוא העמיד את האישה לפניו כדי שהיא תהיה מין מגן אנושי עליו מפני הרוחות. וכמה שהאישה יותר רחבה, כמו אישה בהיריון, יותר אפקטיבי כמגן אנושי. אז על זה מדובר. אז יש פה איזושהי שימוש והשאלה ששאלנו, האם זה נקרא, האם זה דרך שימוש או לא. אז דרך אימור בכך או אין דרך אימור בכך, מהי? תיקו. אז מה משאירה את זה כשאלה פתוחה? תנו רבנן, אנחנו פותחים עם ציטוט מדברים פרק חף ד' פסוק זין. ציטטנו את הפסוק במלואו מקודם, הוא נמצא בשוליים. כתוב שם, כי ימצא איש גונב נפש מאחיו. מה מתואר פה בפסוק? איש שהוא גונב נפשות. אז אין לי אלא איש שגנב. אישה מנהן, שהאישה היא הגונבת. תמוד לומר, כעת מצטטים פסוק משמות, פרק חפה לפסוק תזיין. גם זה נמצא בשוליים וציטטנו אותו מקודם. מה כתוב שם? וגונב איש ומחרו. עכשיו, האיש בפסוק הוא הנחטף. כתוב וגונב איש. מי הגונב? אז כתוב בפסוק שוב נקרא וגונב איש. המילה גונב כולל גם נשים שגונבות. אז אם נעשה כאן ספירת מלאי עם מה שלמדנו עד כאן, הברייתא ממשיכה ואומרת, אין לי אלא איש שגנב. עכשיו בתור גונב, מי הוא גנב? בין אישה, בין איש, כי בדברים פרק חפת הלד כתוב כי ימצא איש גונב נפש. זה בין מי הנחטף? אישה, איש. ומה עוד למדנו בספירת המלאי שלנו? ואישה שגנבה איש. כי בשמות חף א' פסוק תציין מה כתוב וגונב, ואמרנו שהוגנב כולל אישה. מי היא גנבה? אז ואישה שגנבה איש, זה מה שכתוב. אבל יש דברים שלא נמצאים פה. אישה שגנבה אישה מניין, שגם זה יכול להתחייב במיתת בית דין. תמוד לומר, בדברים פרק חפת הלד כתוב הוא מת הגנב ההוא מכל מקום, אלא בכל מקרה, בכל תרחיש, דהיינו גם כולל גם אישה שגנבה אישה. תניה אידך, עוד בריתה עם פתיחה מדברים חפת הלד פסוק זיין, כי מצא איש גונב נפש מאחיו. אחד הגונב את האיש ואחד הגונב את האישה. המילה נפש כולל את האיש, אישה, ואחד גר ואחד עבד משוחרר וקטן, כל אלו, כן, חייב. גנבו ולא מחרו. מחרו ועדיין ישנו ברשותו של הגנב, של הנגנב. פטור, כי הוא בעצם לא גנבו. מחרו לאביו של הנגנב או לאחיו או לאחד מן הקרובים חייב. הגונב את העבדים פטור. אנחנו ממשיכים לדף פ"ו. תני תנא קמיה דרב ששת, זאת אומרת מה שלמדנו עכשיו, בין היתר, מחר לאביו חייב. יש לנו חיצים גם כן, שורה אחרונה בעמוד ב', ראינו שמחירה לאביו הסתיים עם חיוב. וזה מה שהשמיעו לרב ששת. אמר לי, רב ששת עונה, אני שונה, אני לומד. רבי שמעון אומר, הפי הפסוק בדברים חף ד' פסוק ז', כתוב מאחיו עד שיוציאנו מרשות אחיו ואת אמרית חייב. על פי אותו פסוק נקרא את זה עוד פעם, כי מצא איש גונב נפש מאחיו מבני ישראל וכו' וכו'. רבי שמעון מבין שהחיוב אינו עד שהוא יוציא את הנחטף מהמשפחה, מרשות אחיו. ואת אמר התחייב, אתה מלמד שמי שגנב הוא מכה אותו לאבא של הנגנב. אין כאן הוצאה מהמשפחה אם כן. אז איך אתה אומר חייב? תני פטור. אז בסדר, אז נשנה את הגרסה שיהיה מכה לאביו או לקרוביו, פטור. זה הפתרון, לשנות את הטקסט, את הפסק שנמצא באותו ברייתא בסוף עמוד הקודם. שואלת הגמרא, מה הקושיה? למה לעשות מזה העניין? דילמה, רבי שמעון, רבנן. אין צורך לשנות דברים. הברייתא שלימדה מחול אביב חייב, זה רבנן. והברייתא שבו מופיע רבי שמעון בפירוש, הוא יגיד שהוא פטור. זה רבי שמעון פותר. הגמרא עונה, לא סלקה דייתך. אי אפשר לקחת את הברייתא בסוף פ' עמוד ב' ולהעמיד אותו כמו הרבנן, כאילו, או במילים אחרות, לא כרבי שמעון. דאמר רבי יוחנן, סתם מתניתין רבי מאיר, משנה שמופיע בלי שם, סביר להניח שזה הליבה, זה שיטה, זה משנה שחיברה רבי מאיר. סתם תוספתה רבי נחמיה. ברייתות שמופיעות בלי שם, הליבה דה רבי נחמיה, סתם ספרה רבי יהודה, ספרה אלו הם המדרשים, הדרשות, חזל על ספר ויקרא, חובה על ידי רבי יהודה. סתם ספרי, וזה מה שמעניין אותנו כעת, וכבקבנו את זה בגלל השיקול הזה, הפסוק ספרי, אלו הם המדרשים על ספר במדבר ודברים. הפסוק הזה, כי ימצא איש גונב נפש, דברים פרק הבדלת, והבריתה היא מהווה דרשה על הפסוק. אין שם בברייתא, זה סתם ספרי רבי שמעון, והוא פותר. אז אי אפשר להשאיר את הברייתא הזאת, שזה בעצם סתם ספרי, זה מדרש על ספר דברים, חובה על ידי רבי שמעון, ורבי שמעון בפירוש פותר מצב כזה שמוכר לאביו של הנגנב. וכולו עליבא דרבי עקיבא, כל התנאים שהזכרנו עכשיו הם היו תלמידים של רבי עקיבא, וכל אחד קיבל את תורתו מרבי עקיבא, ובכך מסתיים הדחייה של מה שהגמר הציע בשורה הרביעית, דילמה רבי שמעון הרבנן לא כן. אי אפשר להעמיד את הברייתא שמכרו לאביו חייב כרבנן, בזמן שאנחנו יודעים שזה דרשה, זה סתם ספרי, זה עליבא רבי שמעון, ורבי שמעון לא היה אומר חייב, כי הוא אומר עד שיוציאנו מרשות אחיו. עד כאן שיעורנו להיום.